לאורה, רדיו ספרד, מדברים ישראלית. שלום וברוכים הבאים ללאורה, רדיו ספרד בישראלית. נתראה כאן בכל יום רביעי ב8. כבר מתחילים. כותרות השבוע בספרד.
מה היה לנו השבוע בספרד? אירופה ממשיכה להיערך לתקופת משבר. עיתון אל פאיס מפרסם מסמך של ועדה באיחוד האירופי שמבקשת להכין את אזרחי אירופה למצבי חירום אפשריים, וביניהם מלחמה, מתקפות סייבר, מגפות ואירועים הקשורים למשבר האקלים. המסמך ממליץ לאזרחים להחזיק מלאי מים, תרופות ומזון שיספיקו ל-72 שעות. עוד סוגיה מרכזית שעולה היא הצורך של אירופה לדאוג לעצמאותה בשלל תחומים ובאופן ספציפי בתחום האנרגטי. בהתאם לכך, המסמך מבקש שאירופה תיערך לעתודות מקומיות של חומרי גלם, תרופות, אנרגיה ומזון. רעיון שמתפרסם עם סגן הנשיא של האיחוד האירופי בתחום האסטרטגיה והפיתוח, מדגיש כי לספרד תפקיד חשוב במהלך זה. בתחום הפוליטי מסתמן שממשלת ספרד תבקש בפעם השנייה להאריך את תקציב 2023, זאת בגלל שאינה מצליחה להגיע לתקציב מוסכם לשנת 2025. עיתון אל מונדו מפרסם כי החלטה זו עשויה להוביל לבעיה חוקתית ולעתירות נגד המהלך, שאם יבוטל, תחויב הממשלה להביא תקציב לאישור, ובמקרה שלא תצליח, יהיה צורך לפזר את הפרלמנט וללכת לבחירות. מהלכים דומים קרו בשנים 1996 ו-2019. בינתיים, ראש ממשלת ולנסיה, קרלוס מזון, ממשיך לבצר את מעמדו, וזאת למרות המחאה והבעת חוסר האמון בו בשל אסון השיטפונות שפקד את ולנסיה ב-29 לאוקטובר, וגבה את חייהם של למעלה מ-200 איש. השבוע הצליח להביא מזון להסכם עם מפלגת הבוקס הימנית על העברת התקציב בקהילה האוטונומית ולנסיה, ובכך חיזק את יציבותו הפוליטית. לשם החתימה נאתר מזון לוויתורים בתחום ההגירה ואיכות הסביבה. מפלגתו ממשיכה להתאושש גם בסקרים. אחת הבשורות המשמעותיות השבוע היו החלטתה של ועדת השרים לבצע שינוי בחוק ההגירה. השינוי נוגע למאגרים קטינים שמגיעים ללא ליווי בסירות לאיים הקנריים. מספרם מגיע לכ-4,000. החלטת הממשלה תאפשר לפזר את הקטינים בין כלל הקהילות האוטונומיות בספרד, בכדי להיטיב את הטיפול בהם ולהוריד את הנטל מהרשויות באיים הקנריים. לאחר ההחלטה התגלו מחלוקות לגבי משך הזמן שייקח לממשה. נכון לעכשיו, אין עדיין מנגנון או צפי להקמת מנגנון כזה שיאפשר את הביצוע, וטרם הוחלט כיצד הוא יפעל. השרה לענייני נוער וילדים בממשלת ספרד, סירה רגו, אמרה השבוע שיש צורך להקים מערכת טובה ומתפקדת, וכי ההליך ייקח לכל הפחות שנה. הקהילות האוטונומיות השונות צריכות להיערך למעבר בצורה ראויה. בתחום העבודה, תחזיות לשנת 2030 צופות כי מספר האנשים שיזדקקו לעזרה בשל גילם המבוגר יעלה על 2 מיליון איש. כך מדווח עיתון לבנגוארדיה. דוח של המשרד לזכויות חברתיות מעריך שביקוש העובדים בתחום הסיעוד יחייב תוספת של כ-260 אלף עובדות ועובדים עד לשנת 2030. זאת כתוספת לכוח העבודה הנוכחי בתחום שעומד על כמעט 0.5 מיליון איש. המשרד לזכויות חברתיות הבהיר כי המטרה היא לא רק הוספת עובדים, אלא גם שיפור תנאיהם. מרביתם מרוויחים פחות מהשכר הממוצע ועובדים במשרות חלקיות. ועדה בין משרדית הוקמה לשם השגת המטרה ובניית מודל ארוך טווח ואטרקטיבי. ואם כבר בשנת 2030 עסקינן, למי שלא ידע, מונדיאל 2030, שיציין 100 שנה למונדיאל הראשון, יתארח בספרד, פורטוגל ומרוקו. עיתון אל פאיס מדווח שבהכנות למונדיאל נבחנים האצטדיונים ברחבי ספרד כדי להחליט מי הם ה-18 שיערכו את המשחקים. העיתון חושף כי הרשימה השתנתה באופן מפתיע תוך 48 שעות. בתחילה הייתה ויגו במקום ה-18 ולפתע הוחלפה בסן סבסטיאן. בויגו דורשים חשיפה של הקריטריונים, בהתאחדות מסרבים. נמשיך לעקוב. החדשות הוגשו באדיבות אל פואנטה. אני עידן נתיב.
מחליפים מילה.
שלום לכולם, כאן אדווה וייס, ואני שמחה היום לארח את הנספחת הכלכלית של ישראל בספרד, נועה היינמן. שלום נועה.
שלום אדווה.
מה שלומך בימים אלה?
כמו כולם אני מניחה.
טוב, אז השאלה הראשונה שלי בעצם ברעיון הזה, זה בעצם קצת עלייך, מה מביא אותך לתפקיד, מה למדת, מה עשית, שהביא אותך עד הלום.
טוב, אז אני בעצם הנספחת הכלכלית של ישראל בספרד, מטעם מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה. אני נמצאת פה כבר 3.5 שנים. בעצם איך הגעתי לתפקיד הזה, הייתי בתחילת הדרך שלי, למדתי פסיכולוגיה ומזרח אסיה, והייתי, עבדתי בעולם הפרסום, בערך 10 שנים, וחיפשתי לעשות משהו קצת יותר משמעותי, תמיד אני אומרת שאם אז הייתי אמא, אולי לא הייתי מגיעה לתפקיד הזה, ובמקרה נתקלתי בפרסום של קורס נספחים כלכליים, וחשבתי לעצמי שזה יכול להיות מעניין, ילמדו אותי משהו חדש, יתנו לי עבודה, ומשם אני אתגלגל. לא הייתי סגורה על כל הסיפור הזה של הגור בחו"ל, אבל באמת נכנסתי למערכת ונדבקתי בחיידק. בהתחלה ניהלתי את אזור אמריקה הלטינית במינהל, ואחרי 3 שנים במטה בארץ יצאתי בתפקיד נספחת הכלכלית לדרום סין. הייתי האישה הראשונה בתפקיד של נספחת כלכלית ישראלית לסין. אחר כך כבר לשמחתי היו הרבה נשים אחרות. הייתי שם 4 שנים, זה היה תפקיד באמת מרתק ומאתגר. חזרתי לאחר מכן לארץ לתפקיד, כל פעם אצלנו יש מכרז, אז כל פעם תעולה על מכרז נוסף, לנהל את אזור אסיה פסיפיק במינהל, גם 4 שנים מאוד מאתגרות, שבתוכם היה גם את תקופת הקורונה, תפקיד מאוד מעניין, מאוד מאוד רב גוני, המדינות באסיה פסיפיק כל אחת מאוד שונה מהשנייה, וכבר ככה התחלתי לפנטז על היעד הבא, וידעתי שהפעם אני רוצה גם מקום שאני מדברת את השפה שלו. אני דוברת ספרדית מהבית, ההורים שלי ארגנטינאים, אז ככה שכיוונתי לספרד, ולשמחתי זה גם הצליח, ובאמת לפני 3.5 שנים הגעתי לפה.
גם שאת פה. הנספחת הכלכלית, היא בעצם חלק מהשגרירות אם ככה?
אני חלק מהשגרירות, כן בוודאי, אני כפופה, מבחינה מקצועית, לא למשרד החוץ, אלא למשרד הכלכלה והתעשייה, כמו שציינתי. אבל כן, בהחלט, אני חלק מהצוות, ויש לי בעצם צוות של 3 עובדים מקומיים, שיחד אנחנו מהווים את הנספחות הכלכלית.
בואי תספר לנו מה בעצם את עושה.
אז מה שאנחנו עושים כצוות, זה בעצם לייצר הזדמנויות לטכנולוגיות ולחברות ישראליות לפעול פה בספרד. מינהל סחר חוץ בעצם אמון על קידום הייצוא, אם זה בהיבטים של רגולציה ואם זה בהיבטים של תכלס לייצר הזדמנויות לחברות ישראליות כדי להגביר את הייצוא הישראלי לעולם וכמובן גם לספרד. ואנחנו בעצם כל הזמן עובדים בלייצר את אותם הזדמנויות. אנחנו פועלים בצורה כזאת שהצוות מחולק לפי סקטורים, לפי תחומים, כל אחד יש לו את התחומים שהוא מכיר בהם את אנשי קשר הרלוונטיים, יוצר עוד ועוד קשרים בעצם כדי לפתוח הזדמנויות. אנחנו עובדים בשתי שיטות עיקריות, אחד זה טיפול בפניות, חברות ישראליות מוזמנות לפנות אלינו ואנחנו מסייעים להם להגיע ליותר אנשי קשר, ליותר הזדמנויות, ממש נקודתי לפי מה שהם מחפשים וצריכים. והדבר השני זה בעצם פעילויות שאנחנו יוזמים ומתכננים, זה יכול להיות למשל השתתפות בתערוכה גדולה, רק לפני שבועיים היינו בביתן של ה-Mobile World Congress בברצלונה עם 32 חברות, חוץ מאיתנו היו גם עוד עובדים של המינהל משאר מדינות בעולם, כי זה באמת תערוכה גלובלית, אז זה דוגמה לפעילות שקיימנו בה יותר מ-100 פגישות עם חברות ספרדיות, כמובן שיש שם הרבה יותר פגישות עם עוד מדינות מהעולם, אבל גם בשביל ספרד 100 פגישות זה היה נתון מאוד יפה. אנחנו עושים פעילויות שאנחנו מתכננים ספציפית לספרד, משלחות שמגיעות לפה למשל, לפני 4 שבועות הייתה פה משלחת של, בתחום של Homeland Security, HLS, פתרונות של אבטחה, שאנחנו מתאמים להם לוז מקצועי ומפגישים אותם עם כל מיני גורמים, גם מפגשים ייעודיים עם גורמים מתאימים, זה יכול להיות משטרה וזה יכול להיות חברות, וגם אנחנו בדרך כלל עושים איזשהו אירוע של נטוורקינג ופיצ'ים, כדי לחשוף אותם לכמה שיותר הזדמנויות. אז אנחנו עובדים בכל מיני תחומים, זה היה רק דוגמה קטנה, אבל אנחנו עובדים הרבה גם בסייבר, מדיקל דיווייס, אנרגיה, סמארט סיטיז, דיגיטל, IT, באמת שבכל התחומים, מים, חקלאות, אנחנו באמת, באמת נוגעים בהכל, משתדלים כמה שיותר, הייתה לנו שנה לא פשוטה, השנה האחרונה, אבל לשמחתי באמת הגענו לתוצאות מאוד יפות, קיימנו מעל 1,100 פגישות לנציגים של חברות ישראליות עם נציגים של חברות ספרדיות, אז באמת אפשר לראות שלמרות המצב המורכב שאנחנו נמצאים בו, לשמחתנו באמת יש הרבה גורמים מהתעשייה שהם איתנו, תומכים בנו, מחזקים אותנו, וגם מצביעים ברגליים מה שנקרא, ויש כאלה שפחות אכפת להם, אבל הטכנולוגיות עובדות עליהם והם רוצים, הם צריכים את הפתרונות האלה, אז גם הם מצטרפים, אז באמת ראינו סך הכל הענות מאוד יפה.
בעצם שאלת המשך בעצם, זה לפי מה שאני קראתי, לאחרונה התחזיות הכלכליות של ספרד הן בעצם במגמת עלייה. איך באמת את רואה את זה מהצד שלכם?
אז נכון, לאחרונה היו הרבה מאוד פרסומים על זה שעכשיו ספרד סגרה שנה עם נתונים כלכליים מאוד חיוביים, וממש מובילה את אירופה וכולי. אנחנו שומעים כל מיני קולות, זאת אומרת יש את הקולות באמת האופטימיים האלה, ויש את הקולות הקצת יותר ביקורתיים, בעיקר מהצד הימני של המפה הפוליטית. בגדול מדברים על זה שהתוצאות האלה מגיעות אחרי ירידה מאוד תלולה, שהייתה בתיירות בגלל הקורונה, אז ככל שהירידה תלולה, גם העלייה אחר כך היא תלולה, וזה בעצם התיקון שאנחנו רואים, והנתונים מאוד חיוביים. זה צד אחד של זה. צד שני של זה באמת, זה שזה מגיע הרבה מהמספרים האלה מגיעים כתוצאה מהמדיניות של הממשלה להכניס יותר מאגרים, והם אלה שתורמים לעלייה במספרים החיוביים. אז מצד אחד כמובן שזה חיובי. מצד שני, יש כאלה שחוששים שזה יהיה באיזשהו מקום גול עצמי. נושא נוסף שבעצם קשור לזה, זה שהרבה מהעלייה במספרים נובעת מזה שמגיעה מפרויקטים של תשתית שהממשלה עצמה מובילה. זאת אומרת, לא כסף של השוק הפתוח, אלא יותר איזושהי הכוונה ומדיניות ממשלתית של השקעה בפרויקטים ותשתיות, שזה באמת מדרבן את הכלכלה, אבל חוששים שזה יהיה מוגזם, ויש איזה ביטוי בספרדית שאומר, פן פראוי, אמרי פרמניאנה. לחם להיום, רעב למחר. זאת אומרת, שזה לא בהכרח חיובי כמו שזה לכאורה נראה. אז אנחנו מאוד מקווים שבאמת הדברים כן ילכו, ימשיכו ללכת למקום החיובי, כי יחד עם זה גם ההזדמנויות יגדלו. ימים יגידו, זה מזכיר לי שחודש לפני שהתחילה המלחמה עם אוקראינה, כתבתי פוסט על זה שספרד עולה על דרך המלך, ובאמת כל התחזיות ניבאו דברים מדהימים, ובאמת הראו גם ה-OECD וגם ה-WEF, וממש כאילו ראיתי את הנתונים וכתבתי על זה משהו, וכל שאחר כך התחילה המלחמה שבעצם זעזעה את כל אירופה. אז נכון שבאופן יחסי ספרד לא מאוד 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 סבלה מזה, אבל כמו כולם היא גם נפגעה. אז מקווה שהפעם האופטימיות הזאת כן תימשך. אבל כן חשוב להגיד שיש הרבה גורמים בצד השני של המפה הפוליטית שמתייחסים לזה בצורה הרבה יותר ביקורתית ופחות חיובית כמו שזה נראה. וצריך לראות תמיד את התמונה המלאה.
נועה, הרדיו פה, התוכנית פה היא בעצם לישראלים שגרים בספרד, וזה מביא אותי לשאלה הבאה שלי, בעצם איך את בתפקיד שלך רואה פה את הישראלים, את החברות, את היזמים שחיים פה הישראלים, ואיך הממשק ביניכם?
טוב, אז קודם כל אני תמיד שמחה לעזור, ויצא לי כבר לא מעט שהגיעו לפה אנשים חדשים ויצרו איתי קשר, וקצת שיתפתי אותם בידע שלי, בהקשרים הרלוונטיים וכולי. בכלל, אני חושבת שבספרד יש אקוסיסטם מאוד יפה של ישראלים שבאמת משתפים פעולה, כל מיני קבוצות טק למיניהן וכולי. ספציפית אל מול העבודה של הנספחות, אז זה מאוד מאוד תלוי, כי הנספחות מיועדת בעצם באופן רשמי לסייע לחברות ישראליות שיש להן ערך מוסף ישראלי, כלומר, הן או מעסיקות עובדים בישראל או משלמות מיסים בישראל בצורה מאוד ברורה, כי בסוף אנחנו חלק, באנו לשרת את המדינה, את התעשייה הישראלית. כמובן שבסוף ישראלים כמו ישראלים תמיד מדברים, עוזרים איפה שאפשר, מחברים איפה שאפשר. לפעמים העזרה שלי זה רק בלחבר אותם לקבוצות שכבר קיימות, כי הרבה פעמים הם מחפשים דברים אחרים, כמו להשתלב יותר בדברים שקורים כאן וכולי. אז מבחינתי, איפה שאני יכולה לתרום ולסייע בשמחה, לא תמיד, כמובן שאני לא יכולה לתת להם את אותו שירות שאני נותנת בהגדרה לחברה שהיא ישראלית. כן חשוב להגיד, וזה גם, זאת אומרת, הרבה מהאנשים שפונים אלינו, אז שנמצאים פה, יש להם משפחות וחברים בארץ, אז כן חשוב שיכירו וידעו שלמדינת ישראל יש רשת של נספחים כלכליים בהרבה מאוד מדינות בעולם, שחברות ישראליות מוזמנות לפנות אלינו ולקבל מאיתנו סיוע ללא תשלום, ובעצם אנחנו עוזרים להם למצוא, אם זה מפיצים, אם זה אינטגרטורים, אם זה חברות קצה, מה שהם צריכים בהתאם להגדרות ולסקטור שבו הם פועלים.
יופי, טוב לשמוע. וככה לסיום, יש משהו שהיית רוצה להוסיף, להגיד?
אז רציתי להגיד, קודם כל תודה רבה באמת על הרעיון.
תודה לך.
ורציתי להוסיף שאם יש מישהו שזה מעניין אותו, המסלול המקצועי, אז באמת בימים אלה נפתחה הרשמה לקורס נספחים כלכליים נוסף. מוזמנים לחפש את הפרסומים ברשת או דרך הלינקדאין שלי, גם פרסמתי שם, ולהגיש מועמדות. כמו שאמרתי, יש פה הרבה אנשים שמן הסתם אולי זה כבר לא רלוונטי להם, אבל יש להם משפחה וחברים בארץ, אז אולי זה יכול להתאים. זהו, באמת תודה רבה, ושיהיו לנו הרבה בשורות טובות.
תודה רבה, ואכן שיהיה לנו קצת שקט.
אמן.
בשורות טובות. ביי, תודה.
מי אתה ומה אתה אוהב? וכמה מחשבות תגיד על מה אתה חושב? ואיך אתה לא מזמין לחתונה? תגיד היה שם רב או שזה סתם היה שכונה? תנו לי לענות, תנו לי להסביר איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר. תנו לי ליהנות, תנו לי להזיז, לפתוח את הכל כמו שמפניה בפריז. תנו לי לענות, תנו לי להסביר איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר. תנו לי ליהנות, תנו לי להזיז, לפתוח את הכל כמו שמפניה בפריז. בא לי בלילות לרקוד עם כוכבים, לזרוק את הבגדים, לא לחשוב אם מסתכלים. ובא לי בזריחות לחגוג את החיים, לברוח לפעמים, כי גם ככה פה זה בית משוגעים. מתי אתה החלטת לצאת? תגיד זה לא אתה זה שהיה אז אם נינת. מתי תביא לנו טלנובלה? וואלה החיים שלך זה סרט אמת. תנו לי לענות, תנו לי להסביר, וואלה יש מצב הייתי אז עם חצי עיר. תנו לי לענות, תנו לי להזיז, לפתוח את הכל כמו שמפניה בפריז. בא לי בלילות לרקוד עם כוכבים, לזרוק את הבגדים, לא לחשוב אם מסתכלים. ובא לי בזריחות לחגוג את החיים, לברוח לפעמים, כי גם ככה פה זה בית משוגעים. זה בית משוגעים. חזרתי מניו יורק אחרי כמה שנים, מזוודה אחת לדירת שני חדרים, ביפו על הגג
כתבתי לי שירים, לא היה לאן לברוח, רציתי רק לחזור ישר לבית משוגעים. זה בית משוגעים.
שמענו את השיר בית משוגעים של רן דנקר. על הדרך.
שלום שוב, כאן דודו. השבוע אני רוצה להמליץ לכם על מוזיאון שנקרא גאומינרו, מוזיאון מינרלים, אבני חן ומאובנים, במבנה יפהפה, שנמצא במרכז העיר, בשכונת צ'מברי. המוזיאון עצמו בנוי בתוך אולם גדול, בין 4 קומות, פתוח אך ורק בשעות הבוקר, בסדר גודל של בין 10 ל-2 בצהריים, באמצע השבוע, בדרך כלל המון תלמידים וכיתות בתי ספר נמצאים שם ועושים פעילות מאלפת, וממש רואים את ההתלהבות שלהם מהפעילות שהם עושים, ובסופי שבוע מגיעים המון משפחות לראות ולחוות אבני חן מינרליים, אבנים צבעוניות יפהפיות מכל רחבי העולם, וכאמור התערוכה הזאת נמצאת ומפוזרת על פני 4 קומות מסביב לאולם, אם אי אפשר אפילו להגיד היכל, עם תקרה שקופה, תקרה זכוכית צבעונית יפהפייה. מוזיאון הגאומינרו. על ידו, ביום ראשון הראשון של כל חודש, ובמקרה שלנו השבוע זה יצא בשישה באפריל, מתקיים שוק מינרלים יפהפה. למעשה זה שוק של אבני חן, לא של בגדים, לא של אוכל, אלא של אבנים יפות, וכל מיני סוגים של מאובנים, ודברים נוספים בסגנון הזה, מפוזרים שוב בתוך אולם גדול ויפהפה, מלא דוכנים, הקהל מאוד מגוון, בין אם זה אנשים שממש מתעניינים בתחום, ובין אם זה משפחות שבאות עם ילדים קטנים, ולמעשה בוא נגיד הגיל הראשון שלי, או הטבעת הראשונה שלי, או כל מיני דברים בסגנון הזה. בקיצור, הבנות הקטנות חוגגות בשוק הזה חוויות ומתנות מקוריות יפהפיות, וגם החל ממחירים מאוד מאוד נמוכים, וכמובן חלה בדברים גם גדולים יותר לאספנים. מוזיאון הגאומינרו נמצא על יד תחנת מטרו ריוס רוזס, תחנה של קו מטרו מספר 1, בסופי השבוע, בשבת ובראשון, על פי רוב אפשר אפילו למצוא חנייה ברחובות הסביבה, וכמובן אזור שמשופע גם במסעדות או דברים נוספים שאפשר לאכול ולשלב, כי אי אפשר ככה לצאת בלי גם לטעום איזה משהו על הדרך. המלצה אישית, בקו שבין מוזיאון הגאומינרו למוזיאון הטבע הגדול, שנמצא גם כן בסמוך יחסית, אפשר למצוא גלידריה איטלקית מצוינת, בטעמים נפלאים ובאמת איכות שמנת כזה טובה, מצוינת ממש, גם בהגדרה היא נקראת גלידריה איטלקית, גם המוכרים שם על פי רוב הם מוכרים איטלקים. אז מה היה לנו כאן? מוזיאון מינרלים גאומינרו נמצא על יד מטרו ריוס רוזס, שוק מינרלים, אחת לחודש, יום ראשון הראשון בכל חודש, השבוע הזה יוצא בשישה באפריל, ועל הדרך אפשר לבוא ולחנות, ואפשר ללכת ולאכול גלידה איטלקית משובחת, ולשלב ביקור גם במוזיאון הטבע של מדריד. עד כאן, תודה ולהתראות.
פרשת השבוע.
משה רבנו אינו מופיע בפרשה זו, פרשת פקודי. או יותר נכון, השם של משה רבנו, שמו, אינו מופיע. ברור שהוא נוכח, פועל, מקיים אינטראקציה עם השם, דן ומארגן רשימות ארוכות של החומרים שבהם השתמשו את בני ישראל לבניית המשכן. רשימות כל כך ארוכות. אך למעשה, מפרשה זו, מעבר לרשימות האלו, לכאורה, אנחנו לא לומדים דבר. אין מצוות בפרשה זו, אלא למעשה פרשה זו הוא או היא רק דין וחשבון מדויק כיצד נעשה שימוש בחומרים שתרמו היהודים לבניית המשכן. ויש מפרשים שאומרים שבמציאות השם לא מצא צורך לכתוב את הפרשה הזו. והיא הייתה מבוקשת על ידי משה. זאת אומרת, משה ביקש לכתוב פרשת פקודי. בתוכנית של קדוש ברוך הוא, הפרשה הזו לא הייתה קיימת. אז אולי אנחנו מתחילים להבין שלפרשה זו יש הרבה מה ללמדנו, כי למשה רבנו עצמו יש הרבה מה ללמדנו. בפרשת זו מופיעות רשימות החומרים הארוכות הללו, שאולי גם קצת משממות וקצת פדנטיות. משה מסדיק כל הוצאה וכל תרומה. הדבד האחרון שהביא העם היהודי לבניית המשכן, המשכן במדבר, עד הגרם האחרון של כסף או זהב, והכל מוסדק בפומבי על ידי משה, והכל מוצב לנגד עיניו של עם ישראל. משה מלמד אותנו מה זה אומר להיות מנהיג, ואיך לנהל את כספי הציבור. מנהיג חייב להתקשר כל מחווה שלו לאנשים או לקבוצה שעליהם הוא אחראי. מנהיג אינו יכול למלט מאחריותו. בשם האימון שהוא זוכה לה, לא מהם. וגם אם מיש אינו חושד בו, עדיין עליו לתת דין וחשבון על התנהגותו. כמו כן, מנהיג כמו משה מלמד אותנו שכאשר משתמשים בכסף הציבורי או בתרומות ציבוריות, יש להצדיק אותם לכל פרט ופרט. אלוהים מצא את הסבר הזה מוגזם. משה, במקום זה, רוצה שהפרשה זו תיכתב וחופה את רצון על השם. כי הכסף והשימוש בו חשובים, וככל תפקידנו גבוה יותר, כך עלינו להצדיק את כוחו של הכסף שיש בידינו. עבור יהדות השימוש בכסף והמשמעות שאנו נותנים גם לאופן שבו אנו משתמשים בו למטרת מצווה היא יסודית. שימוש בכסף לטובת הציבור, גם כאשר אנו מקיימים מצווה, כמו המצווה הזו שמשה שעושה כאשר הוא אוסף את כל התרומות של בני ישראל, אין בכך כדי להסדיק את חוסר השקיפות האפשרי מצידו, מצד משה, המשתמש בכסף הזה לטובת הציבור. זאת אומרת, המצווה שמשה מקיים לא מסדיקה את חוסר השקיפות או את החוסר התקשורת כלפי השימוש בכסף הציבורי. אז נראה לי שהוויכוח בין אלוהים למשה הוא כזה. אלוהים לא מוצא צורך ברשימות החומרים הכבדות והפדנטיות הללו, במספרים החוזרים הללו שחוזרים עצמם לאורך כל הפרשה. הוא לא רואה צורך, אבל משה כן רואה את הצורך לספר להם, להסדיק להם היהודי, מה שהוא תרם, כמה הוא תרם ומה השימוש שיעשה בתרומותיו. אנחנו יודעים שהתוצר הסופי, המשכן, בעיניו של קדוש ברוך הוא, יסדיק את הכל. כל יהודי הוא יראה במשכן כיצד נוצלו תרומותיו. משה רוצה שהיהודים ידעו לאן נלכו תרומותיהם עוד לפני בניית המשכן, בניגוד ממה שחושב קדוש ברוך הוא. המשכן מייצג מרחב משותף של מפגש רוחני בין כל היהודים לבין קדוש ברוך הוא בעצמו. אז כן, בנייתו, או אולי אפילו קודם לכך, העיצוב של משכן עצמו הוא חייב להיות מקום ללא שום צל של חשד או ספק. משה הוא מנהיג של שקיפות, של כנות, גם במחיר של להיות פדנטי, גם ששקיפות וכנות הם לא תכונות אטרקטיביות לקריירה פוליטית מפוארת. אבל משה הוא לא פוליטיקאי, הוא מורה, הוא רבנו, הוא מנהיג רוחני. ואת זה אומר שלפעמים הוא כן חייב להיות פדנטי, אבל שקוף. לפעמים שאנחנו רוצים להיות נחמדים או פוליטיקאים מוצלחים, אנחנו דווקא ברגעים האלה מתרחקים מתורתו של משה רבנו, ורואים את זה כל כך ברור בפרשת פקודי, פרשת השבוע. פרשה שבכל פרט מדברת אלינו על צדק, גם כאשר היא נראית מיותרת, גם כאשר משה יכול היה להשות לעצמו שלא להצדיק את מעשיו. אבל בדיוק שמה, ברגע שכן הוא היה יכול להשות לעצמו שלא להצדיק את מעשיו, והוא כן מצדיק את מעשיו, שמה כן אנחנו מרגישים את השקיפות ואת הכנות של משה רבנו, ושמה כן אנחנו מקבלים, או יותר נכון, לומדים ממנו את המצווה האתית העמוקה הזו.
זאת הייתה פרשת השבוע עם הרב פונטורלו.
אז המורה לתנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה. אחיה היא שייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה, אחרי שנפצע בלבזה. נכון, כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי על. בכל אחד תמיד מסתתר חייל. מוכן להציל את העולם. יש תנהג אוטובוס של דן, זה שתמיד עומד בזמן, הוא עכשיו מפקד סוללת תותחנים בדרום ליד נרעם. יש סטודנט בטכניון באמצע תואר ראשון, הוא סרן במיל בעוצבת הגליל כבר חודש בגבול הצפון. יש פה דוגמנית פרמדיקית, יש פה חשמלאי שהוא מגיסט, יש את יוני נגן סקסופון מחונן שהוא קודם כל מתקליסט. יש לכולם ארון נסתר או ארגז גדול מאופזר, יש פה סט של מדים וגלימת מילואים מוכנות תמיד לאתגר. נכון כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי על, בכל אחד תמיד מסתתר חייל מוכן להציל את העולם. וזה לא משנה אם באמצע חיים או באמצע משחק כדורגל, כולם יעזבו את הכל בשנייה אם יקרא להם הדגל. פה זה לא יקום מקביל, לא מציאות של מרוול, זה הסיפור שלנו עם ישראל, זה הסיפור שלנו.
שמענו את השיר גיבורי על של התקווה 6.
נכון כולם נראים רגילים, אבל אנחנו
הגענו לסיומה של התוכנית. תודה שהזנתם לרדיו ספרד בישראלית. נתראה ברביעי הבא.
מוכן להציל את העולם.